בואו נתחיל. בפעם הקודמת סיימתי עם איזשהו ניסיון להציע מודל לצמצום באופן שאיכשהו ישמר את השיקולים המשכנעים לכל אחד משני הצדדים. אם הצמצום הוא כן כפשוטו או לא כפשוטו, שמצד אחד הטענה המקובלת היא שמלוא כל הארץ כבודו ובלעדיו שום דבר לא יכול להתקיים וכולי וכולי. מצד שני, להגיד שרק הוא קיים ושום דבר אחר לא קיים, זה, לא יודע, זה חסר כל משמעות, זאת אמירה, לא יודע, אמירה אבסורדית לחלוטין, ופשוט נמאס לי מהביטוי נונסנס. אז לכן אני מנסה לחפש אלטרנטיבות. והדרך שבה אולי אפשר לפלס, ככה להכניס את הרגל בין הדלת לבין המשקוף, להאריך את השמיכה הקצרה, זה לדבר על מודל של מימדים שונים, שהקדוש ברוך הוא נגיד במימד גבוה יותר מאשר העולם, תרצו מימד אינסופי, לא משנה, אבל מימד גבוה יותר, ובמובן הזה מצד אחד, המימד הנמוך לא נוגס בשום צורה במימד הגבוה יותר, כן? כמו שיריעה דו-מימדית לא נוגסת בעולם התלת-מימדי וכן הלאה. אז במובן הזה שום דבר לא חוסם את הקדוש ברוך הוא, אין איזשהו נתח בהוויה, במציאות שבו הוא לא נמצא, מבחינת ההסתכלות שלו, של מספר המימדים שלו. אבל זה לא בהכרח חייב לומר שאנחנו לא נמצאים. אנחנו נמצאים בשלושה מימדים שלנו, או לא משנה, במספר המימדים שלנו, כאשר ביחס למספר גבוה יותר זה לא תופס שום נפח. ולכן אפשר בצורה הזאת איכשהו לרקוד על שתי החתונות. דיברתי קצת על זה ששלושה מימדים, נגיד מול שני מימדים, זה לא שני סוגי מציאות שלא מדברים אחד עם השני וזהו, אלא יש בכל זאת משהו בשלוש שהוא יותר מהשניים. הוא לא רק אחר מהשניים, אלא הוא יותר מהשניים. יותר מהשניים במובן הזה שבאיזשהו מובן כל הנקודות האלה של היריעה הדו-מימדית בעצם נמצאות בתוך, באיזשהו מובן, בתוך המרחב התלת-מימדי, בעוד שההפך לא נכון. אז זה מצד אחד לא שייכות לעולם התלת-מימדי, זה מין איזשהו סוג אחר של יצור, אבל מצד שני בכל זאת יש איזשהו מובן של החלה, של השני מימדים בשלושה, ולכן זה לא שאנחנו והקדוש ברוך הוא פשוט חיים בשני מימדי הוויה שונים שלא מדברים אחד עם השני, וזהו. אלא יש משהו בו שכן באיזשהו מובן מכיל אותנו. ומצד שני זה לא אומר שאנחנו כשלעצמנו אין לנו קיום עצמאי, קיום כישים שונים או נפרדים מהקדוש ברוך הוא. אחרי זה הדגמתי קצת את העניין הזה דרך הבעיה של חולשת הרצון, ואמרתי שהדרך, זאת אומרת דרך הבעיה הזאת של חולשת הרצון צריך כנראה, אני אומר זה המוצא היחידי שאני מצליח לחשוב עליו, אם כי לא נתתי את ההסבר הפוזיטיבי, אלא רק סימנתי דרך שיכולה אולי להוביל אליו, ואמרתי שאם אנחנו מוותרים על הדיכוטומיה הזאת שלנו מול הקדוש ברוך הוא, יש איזשהו התמזגות או איזשהו חיבור בינינו לבינו, נגיד פעולות שאנחנו עושים מתוך הבחירה שלנו, הן איזשהן פעולות שאי אפשר להגיד שאנחנו עושים לבד, ואי אפשר להגיד שהוא עושה עלינו. אלא זה מין איזשהו משהו שמצליח להיעשות רק מתוך השותפות שלו בתוכנו. או איזשהו פעולה שאנחנו עושים ביחד באיזשהו מובן. ואז זה לא מישהו מבחוץ, שאז אמרתי שאין לזה ערך, וזה לא נעשה מבפנים, שזה לא ייתכן, אלא זה מין המבחוץ, המתח הזה בין המבחוץ לבין המבפנים, הוא לא כל כך דיכוטומי כמו שכנראה, כמו שהוא נראה לנו, ולכן אי אפשר לשאול את שאלת מה נפשך הזאת, השאלה אם זה מבחוץ או זה מבפנים. כי הבחוץ והבפנים בכל זאת יש להם גם איזושהי נקודת חיבור. כן, הרבה פעמים שאלות של מה נפשך, או מה שנקרא בלוגיקה או בפילוסופיה, טיעוני דילמה. טיעוני דילמה זה טיעונים שאומרים, אם הצד הזה, אם תניח X יוצאת מסקנה A, אם תניח לא X גם יוצאת מסקנה A, הסימן ש-A נכון בכל מקרה. זאת אומרת, זה לא משנה תחת איזה הנחה, תמיד מגיעים למסקנה ש-A, מסקנה ש-A, ולכן זאת הוכחה לכך ש-A הוא נכון. עכשיו, יש הרבה פעמים שזה נראה בעייתי, נראה לא נכון, אבל קשה לאנשים לשים את האצבע איפה הבעיה. בדרך כלל הבעיה היא שיש עוד משהו חוץ מאשר או X או לא X. זאת אומרת, ההצגה הדיכוטומית הזאת היא כנראה לא מלאה, כן, הדוגמה שבהקשר הזה אפשר להביא, אומרים, אין טעם לעשות מבחנים. למה? כי תלמידים חרוצים לומדים גם בלי מבחן, ועצלנים לא לומדים גם כשיהיה מבחן. אז מה טעם לעשות מבחנים? זה בדיוק מבנה של טיעון דילמה, כן? או שאתה חרוץ או שאתה לא חרוץ. אם אתה חרוץ, אין טעם לעשות מבחן כי הוא מיותר. אם אתה לא חרוץ, זה לא יעזור. אז לכן אין טעם לעשות מבחנים. מה הבעיה פה? למה זה לא נכון? זה לא נכון בגלל שהעולם לא מחולק לחרוצים ועצלנים, פתולוגיים, כן, קיצוניים. אלא יש איזשהו רצף של רמות חריצות או עצלות, שכן, איזשהו רצף בין 0 ל-1, נגיד, נקרא לזה ככה. עכשיו, נכון שביחס ל-1, האנשים שהם חרוצים מושלמים, ו-0, האנשים שהם עצלנים מושלמים, באמת אין טעם לעשות מבחן. המבחן לא משנה כלום. אבל יש רצף של מצבים באמצע. זאת אומרת, ההסתכלות הדיכוטומית, כאילו שיש או 0 או 1, היא הסתכלות לא נכונה. הרבה פעמים בטיעונים כאלה, הבאג בטיעון הוא בהנחה שכל ה... אפשרויות מתחלקות לאו X או לא X, כן? לכאורה חוק השלישי הנמנע. או X או לא X, אין אפשרות שלישית. אבל לא, הרבה פעמים במציאות יש אפשרות שלישית. כי הלא X יש הרבה סוגי לא X, כן? זה לא חייב לסתור לוגית, אלא פשוט יש הרבה סוגי לא X. אתה אומר מישהו לא חרוץ, עד כמה לא חרוץ? לגמרי לא חרוץ, קצת לא חרוץ, 20% חריצות, 80% חריצות, 90% חריצות או 0. יש הרבה סוגים של לא חרוץ. לכן לחלק את זה לעולם של חרוצים ועצלנים, זה לא ממצה את כל האפשרויות. אז גם פה אותו דבר, אני אומר, הרי בעצם הטיעון פה הוא טיעון דילמה. אי אפשר לעשות תשובה. למה? כי אם זה נעשה מבחוץ, אז אין לזה ערך. אז הקדוש ברוך הוא עושה עליי תשובה, אני לא עשיתי תשובה. אם זה נעשה מבפנים, לא ניתן לעשות, אני עצמי, דיברתי את הפעם הקודמת, אני עצמי לא יכול לשנות את עצמי, כן, זה אוקסימורון. אז כיוון שזה לא יכול לעשות לא מבפנים ולא מבחוץ, והרי זה חייב להיות או בפנים או בחוץ, מה עוד יכול להיות? אז אם בשתי האפשרויות אנחנו מגיעים למסקנה שאין שום ערך לעשיית תשובה, או שאי אפשר או שאין ערך, אז זה אומר שאין ערך לתשובה. זה ממש טיעון דילמה. והדרך לפתור אותו, כמו בכל טיעוני הדילמה, זה להגיד, רגע, רגע, זה לא ההצגה הדיכוטומית של או בחוץ או בפנים, לא בטוח שאלה שתי האפשרויות היחידות שקיימות. לפעמים יש איזשהו פעולה על התפר, משהו שהחוץ והפנים משחקים שם יחד, או פועלים שם יחד, ואז אנחנו, אם אנחנו מבטרים על הדיכוטומיה, אז הטיעון יכול ליפול. כמו שאמרתי, זה רק סימון פרצה בטיעון. לא, אני לא מתיימר להגיד שזה הסבר. קשה מאוד להסביר את זה, אגב, זו סוגיה קשה ביותר, סוגיה של חושת הרצון. טוב, בכל אופן, אז הבאתי את הסוגיה הזאת, זה לא הנושא שלנו כרגע, אם כי בהמשך אולי זה יעלה, אבל הבאתי את זה כהדגמה, כדי להראות את המשמעות הזאת, את החלוקה הזאת בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, כן, השלושה ממדים מול השני ממדים, והטענה שלי הייתה שזה לא לגמרי זר, השלושה ממדים יש להם מה להגיד גם ביחס ליצורים הדו-ממדיים, מה שאין כן ההפך, ולכן הביטוי לזה בחולשת הרצון זה בדיוק מה שאמרתי, שהקדוש ברוך הוא מעורב באיזושהי צורה בפעילות ובבחירות, בתשובה, בכל ההחלטות של בני האדם, רק בעצם באופן הזה יכולה להיעשות בחירה. אז בסוף בסוף נשארנו עם שאלות מכל מיני כיוונים, כי בסוף כשסיכמתי את זה אז אמרתי שבעצם כל הדיון הזה לצמצום הוא איזשהו דיון תיאולוגי מופשט, אבל כמו שראינו גם אצל הרבי מלובביץ' וגם אצל רב חיים וולוז'ינר, שזה ממש שני צידי המתרס, כן, החסידים מול המתנגדים, שניהם מדברים על זה שיש לזה הרבה מאוד השלכות על מעשיות, על עבודת השם, על תפיסת העולם שלנו והיחס שלו לקדוש ברוך הוא. זה לא סתם איזושהי סוגיה מופשטת ארטילאית, אלא יש לה משמעות. מה המשמעות? שניהם מתארים את זה במונחים של מבואות המתונפים. זה הביטוי המקובל בפולמוס החסידי מתנגדי. מבואות המתונפים משמש פה בהקשר הזה, כטענה בעצם כמקום נמוך, כן, שירותים או בתי מרחץ, כן, כל המקומות שבהם אסור להתפלל ולא ללמוד תורה, אולי בהרהור, אבל לא יותר מזה. והשאלה אם שכינה יכולה להימצא שם, האם הקדוש ברוך הוא נמצא גם שם. אז החסידים אומרים שכן. עכשיו עוד פעם, אני לא מדבר על שירותים, אני מדבר גם על העולם, על העולם החומרי, על כל המציאויות שהן לא קשורות לקודש. מציאויות של חולין, מציאויות של חומריות, מציאויות שהם לא היינו משייכים אותם לרוחניות ולקדוש ברוך הוא וכדומה. החסידים אומרים, בכל מימדי ההוויה נמצא הקדוש ברוך הוא. הייתי אומר אפילו, רק הוא נמצא, כן? זה הצמצום לא כפשוטו. והליטאים או המתנגדים טוענים שלא, הקדוש ברוך הוא נמצא במקומות הקדושה, ויש מקומות שמנותקים מהקדוש ברוך הוא. ולכן בעצם גם אנחנו אמורים להתרחק מהמקומות האלה, כן? לכן החסידים למשל, מבחינתם אתה לא חייב להתפלל בנוסח המדויק, אתה כן חייב, אבל אתה יכול גם להתפלל אחרת, כן? זה השאלה איך לנסח את זה, כן? אם הרואה שמחלל בראש השנה בחליל, וזה עולה בתור תפילה לקדוש ברוך הוא, כמו תפילה שמתפללים לפי הנוסח שתכנו אנשי כנסת הגדולה. זה אמירה חסידית קלאסית, כי בעצם אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא גם אצל מי שמחלל בחליל בראש השנה. לא רק אצל מי שעושה את הדברים לפי ההגדרות של ההלכה, שזה ממש ביטוי לתחום החולין מול תחום הקודש, ההלכה בדרך כלל נתפסת אצלנו כספירה שבה משחקת הקדושה, ששם הקדוש ברוך הוא נמצא, והרועים והחלילים וכל הדברים האלה, זה עניין לגויים, זה עניין לאנשים שאין להם קשר לקדושה ולרוחניות. זאת ההסתכלות המתנגדית. והחסידים אומרים, מה פתאום? אלוקים נמצא גם שם. אלוקים נמצא בין העגלונים, אלוקים נמצא בכל מקום שלא יהיה. ובתפיסה המתנגדית, אז אומרים, מה פתאום? אלוקים נמצא בבית המדרש, אלוקים נמצא כשמתפללים, אלוקים נמצא כשלומדים תורה, כשמקיימים מצוות, עיסוקי החולין, מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? זה בניסוח אולי אפילו קצת קיצוני, אם כי אני חושב שהוא מאוד מקובל, בטח בעולם הליטאי, זה רק ניסיונות. זאת אומרת, כל העולם שלא קשור לקדושה, זה ניסיונות. המטרה זה שאנחנו נתרחק משם, שלא נהיה שם. כן, להבדיל מקידוש החולין או קידוש החומר, הליטאים אומרים התרחקות מהחומר. זאת אומרת, להפך, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, מה יש לך להתעסק עם זה? שב בכולל ותלמד, מה אתה הולך להיות עגלון או לחלל בראש השנה בחליל? יש לך את הכללים, איך בדיוק ההלכה אומרת, כן, אתם רואים שזה מתקשר לתפיסות החסידיות מול המתנגדיות, והם תולים את זה בצמצום, שני הצדדים תולים את זה בצמצום. זה מתחיל מהתיאולוגיה של הצמצום. ואז עולה השאלה איך. איך זה קשור להבדלים בתיאולוגיה של הצמצום? בפרט לאור מה שאמרתי בפעם הקודמת, שלפחות לפי עקרון החסד, כן, אם אני רוצה להשאיר, לא להוציא אף אחד אידיוט, או שמדבר סתם שטויות, אז אני מניח ששני הצדדים מתכוונים באיזשהו מובן, או לפחות מציע, ששני הצדדים מתכוונים באיזשהו מובן למודל שתיארתי קודם, כן, מודל המימדים. אצל רב חיים ולוז'ינר נדמה לי שזה אפילו די מתבקש, יש לי כמה ראיות לזה, וגם כל העניין של מבחינתו ומבחינתנו, מצידו ומצידנו, בהחלט אפשר לפרש את זה בהסתכלות הארבע מימדית ובהסתכלות התלת מימדית, זה מצידו ומצידנו, אבל זה לא אומר שזה עניינים סובייקטיביים, זה עניינים לגמרי אובייקטיביים, בשלושה מימדים זאת באמת המציאות, ובארבעה מימדים זאת באמת המציאות. זה לא איזה מבחינתו ומבחינתנו במובן של כל אחד שבוי בנרטיב שלו, בקונספציה, במובן הרלטיביסטי, כן, היחסי, שכל אחד בעצם רואה רק חלק מהתמונה. לא, כל אחד רואה תמונה אמיתית לגמרי, אוקיי? אז זה ההסתכלות הזאת. ואז אמרתי בסוף שיכול להיות שגם החסידים בעצם מתכוונים לזה, כשהם אומרים שהצמצום לא כפשוטו, הם מתכוונים במובן של הקדוש ברוך הוא, בארבעה מימדים. שם לא חסר שום דבר, אין חלל פנוי בארבעה מימדים. החלל הפנוי הוא בשלושה מימדים, ובתוכו נוצרת כל המציאות. ולכן אמר, בסופו של דבר יכול להיות שהוויכוח לא קיים במישור התיאולוגי, אלא שני הצדדים בעצם מדברים על אותו דבר. אני אומר שוב, אני מדגיש שוב, זאת הצעה שאני יותר שלם איתה בצד הליטאי, לא רק בגלל הסימפתיה שלי לצד הליטאי, אלא גם בגלל שאני באמת קורא את זה יותר שם. לקרוא את זה בצד החסידי יותר מסובך. זה יותר מסובך, למשל במכתב שהבאתי מהרבי מלובביץ', נדמה לי שלהגיד דבר כזה, שלזה הוא מתכוון, זה דוחק מאוד גדול. כי אם זה ככה, אז לא ברור במה הוויכוח שלו עם רב חיים וולוז'ינר. מה כל הדרגות האלה של הצמצום שהוא מדבר עליהם? הוא מדבר על הצמצום לא כפשוטו, נקודה. אני לא חושב שאפשר לפרש בו במשמעות שניסיתי להציע כאן. לכן אמרתי, זה הצעה מצד עקרון החסד. אני לא הייתי מציע את זה כפרשנות שאני באמת מהמר שלזה הם התכוונו. אבל עקרון החסד אומר לנו, תתייחס לכל עמדה, תנסה להעמיד אותה על אדנים סבירים ככל האפשר. אז במובן הזה נדמה לי שאלה האדנים הסבירים היחידים שאני יכול להעמיד את זה. אז אפילו, אבל בוא נגיד אפילו, שלצורך הדיון באמת אין ויכוח תיאולוגי. בסדר? לצורך הדיון בהמשך. אין ויכוח תיאולוגי. מבחינת התפיסה של הצמצום בעצמו, כולם יאמצו נגיד את מודל המימדים שהצעתי כאן. עדיין ברור שהדגש או האספקט שממנו מסתכלים על התמונה המורכבת הזאת שונה. זאת אומרת, החסידים מסתכלים על התמונה הזאת כאילו שבעצם המהות האמיתית זה ארבע מימדים. זה אותה מציאות שבה זה הכל קדוש ברוך הוא, אין שום דבר שנקי ממנו, כן, שהוא לא נמצא בו. וההסתכלות הליטאית שמה כמובן את הדגש על השלושה מימדים. אוקיי? עכשיו, ואני אומר עוד פעם, אפילו אם כולם מסכימים שיש את הארבעה ויש את השלושה, וזה בסך הכל שני אספקטים ששניהם קיימים, לא סובייקטיביים, שניהם קיימים במציאות האובייקטיבית, אוקיי? עדיין ברור שיש הבדלי דגש. כל אחד שם את הפוקוס על אספקט אחר של אותה מציאות קיימת, לא זוכר אם הזכרתי, אני חושב שהזכרתי את זה, על הגמרא במסכת גיטין, שהיא מדברת על פילגש בגבעה, על אלו ואלו, כן, אז הגמרא מביאה שם מחלוקת עם זבוב מצלה או נימה מצלה. למה הוא התרגז כל כך, הבעל של הפילגש הזאת? אז יש ויכוח, ואז רבי יונתן, אחד המתווכחים שם, פוגש את אליהו הנביא, שואל אותו מה עושה הקדוש ברוך הוא, כמובן עומד פרשת פילגש בגבעה. ומה הוא אומר? הוא אומר, יונתן בני אומר כך, ואביתר בני אומר כך. זאת אומרת, הוא מביא את מחלוקת התנאים. אז אומר לו, אומר רבי יונתן לאליהו הנביא, וכי חס ושלום וכי איקה ספיקה כמי שמיה, מה הקדוש ברוך הוא נמצא בספק, הוא לא יודע מה הוא מצא לפילגש שלו. אז הוא אומר, לא, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מה הכוונה? הכוונה כנראה הכוונה שכל אחד מהם תפס, אני חושב שכן דיברתי את זה, כל אחד מהם תפס איזשהו פן של המציאות. האמת שהוא מצא גם זבוב וגם נימה. אלא מאי? הקפידה שלו נוצרה מההצטברות של הזבוב והנימה ביחד. כל אחד מהם לחוד לא היה יוצר את הטרור המטורף שיצא שם. את הזעם הנורא שהיה לו שם. מה יצר את הזעם? הצירוף של שני הדברים ביחד. אז מה זה אומר? זה אומר שבמציאות עצמה היה גם זבוב וגם נימה. אבל עדיין היה שם איזשהו ויכוח בין התנאים. ברור שאי אפשר להגיד ששניהם צודקים לגמרי. שניהם צודקים, אלו ואלו דברי אלו נכנים, אבל לא צודקים לגמרי. כי עובדה שאחד מהם אמר זבוב, והשני אמר נימה. עכשיו, אף אחד מהם לא תפס את התמונה במלואה. התמונה במלואה זה שהיה גם זבוב וגם נימה. אז מה הוויכוח? הוויכוח הוא רק בשאלה על איזה אספקט כל אחד יתמקד. עוד פעם, אני לא אומר שכל אחד משניהם גם היה מודע לזה שגם, נגיד מי שאמר זבוב, היה מודע לזה שהייתה גם נימה. הוא חשב כנראה שהיה רק זבוב, והשני חשב שהיה רק נימה. עוד פעם, זה נשמע ויכוח מצחיק כזה, אבל זה מה שהגמרא אומרת. אכפת לי מה היה שם, מה נפקא מינה, מה היה שם. בכל אופן, אבל לענייננו, מה שחשוב פה זה באמת הלוגיקה של האלו ואלו. והלוגיקה של האלו ואלו אומרת, ברמה העקרונית, במציאות היה גם את זה וגם את זה. זה לא הסתכלויות סובייקטיביות, זה הסתכלויות אובייקטיביות. שניהם צודקים במובן הזה שהיה שם גם זבוב וגם נימה. אבל בכל זאת אי אפשר להגיד שאין להם ויכוח. כל אחד מהם שם דגש או התמקד באספקט אחר. הוא התמקד באספקט של הנימה, והוא התמקד באספקט של הזבוב. ובמובן הזה שניהם טעו, כי כל אחד מהם לא תפס את המציאות המלאה, את המציאות במלואה, אוקיי? אז מעין זה בעצם אני רוצה לומר גם על על הסוגיה שלנו. אפשר להגיד שיש בחינה מסוימת מצידו, כמו שאומר רב חיים וולוז'ינר, שבאמת לא היה שום צמצום. כי בארבעה מימדים אין שום חלל פנוי, הכל זה נשאר אלוקות כמו שהיה. אבל מבחינה אחרת יש גם נוצרה מציאות של שלושה מימדים. במציאות הזאת קיימים יצורים שונים שהם לא הקדוש ברוך הוא. זה חלל ריק מהקדוש ברוך הוא, הוא לא שם. הוא לא שם, זה חלל ריק. זאת אומרת, וכל העצמים והישים שנבראו שם, הם ישים שיש להם קיום עצמאי. עוד פעם, הוא יכול לסייע להם, יכול לתמוך בהם, הוא ברא אותם, אבל זה לא הוא. הם זה משהו אחר, הם לא זהים איתו. ובמובן הזה, אם התמונה הזאת נכונה, אז זה ממש כמו הזבוב והנימה. אז יש את האספקט של הארבעה ממדים, ויש את האספקט של השלושה ממדים במציאות עצמה. שני האספקטים קיימים. והוויכוח הוא בשאלה על מי אני שם את הפוקוס. אז החסידים שמים את הפוקוס על ארבעה מימדים, והליטאים או המתנגדים שמים את הפוקוס על השלושה מימדים. אבל בהנחה ששני הצדדים יודעים את האמת, זאת אומרת, הם מתכוונים שניהם לזה שיש גם את הארבעה וגם את השלושה, אז זה רק בחירה על מה לשים דגש. נגיד, במובן הזה זה כבר לא אותו דבר כמו הזבוב והנימה. בזבוב והנימה, אני לא חושב שהוויכוח היה על מה לשים דגש. הוויכוח היה מה באמת היה שם. אך מול המציאות עצמה, במציאות עצמה היו גם זבוב וגם נימה. והחכמים, כל אחד מהם תפס רק אספקט אחד. אצלנו, אם אני צודק בעקרון החסד, אז שני הצדדים תופסים את מלוא המציאות על שני האספקטים שלה. ההבדל ביניהם זה רק בשאלה על מה לשים דגש. ואז פה באמת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים במובן המלא. זאת אומרת, שניהם גם צודקים, לגמרי. כי שניהם אומרים שיש גם את הארבעה ממדים וגם את השלושה, ועדיין הם בוחרים לשים פוקוס על כל אחד על אספקט משלו. ובמובן הזה, כל הוויכוח על הצמצום הוא בכלל לא ויכוח בתיאולוגיה, אם אני צודק. אין פה ויכוח בתיאולוגיה, התיאולוגיה מוסכמת על כולם. עוד פעם אני אומר, זה ברבי מלובבי, זה לא נכנס. אני עושה פה פרשנות של עקרון החסד, אוקיי? אז אני אומר, בהנחה שבעצם לזה מתכוונים, אז אין באמת ויכוח אמיתי בתיאולוגיה, אנחנו בכלל לא עוסקים בתיאולוגיה. אנחנו עוסקים בשאלה מה זה אומר לפרקטיקה, וכל הוויכוח יורד עכשיו לפרקטיקה. פרקטיקה אני לא מתכוון דווקא לחולין, גם הפרקטיקה של עבודת השם, פרקטיקה של רוחניות כמובן, אבל בסופו של דבר זה ויכוח בפרקטיקה ולא בתיאולוגיה. זה בעצם או המוקד של הוויכוח הוא שם. עכשיו, אם הרבי מלובביץ' באמת מתכוון לצמצום לא כפשוטו, אז אין פה ויכוח, יש פה מישהו שמדבר שטויות. אבל אם הוא מתכוון למה שאני אמרתי כאן, ואני לא חושב שככה, אבל גם אם הוא מתכוון למה שאני אומר כאן, בסופו של דבר נשאר ויכוח, אבל אז הוויכוח הוא באמת לא על התיאולוגיה, הוויכוח הוא על הפרקטיקה. אז לכן אפשר לדון בשאלה איך הפרקטיקה יוצאת מהתיאולוגיה. איך זה יכול להיות שאם אנחנו לא, אין לנו בכלל ויכוח במישור המטאפיזי-תיאולוגי, איך פתאום בפרקטיקה יוצא ויכוח? כי בסוף בכל זאת אנחנו איכשהו מתחילים בשאלה על מה לשים פוקוס. מאיפה בא הוויכוח הזה? למה יש כאלה שמחליטים לשים את הפוקוס על זה, ויש כאלה שמחליטים לשים את הפוקוס על זה? פה כן יש איזושהי נקודה שממנה צריך להתחיל הוויכוח באיזושהי צורה, אבל נדמה לי שבסופו של דבר זה דווקא מתחיל מלמטה. הוויכוח מתחיל בשאלה איך ראוי להתנהג, או איך ראוי להתייחס לקדוש ברוך הוא, לעולם וליחס ביניהם. ואז אנחנו מטפסים חזרה למעלה לעולמות המושגיים של הצמצום, כן, למטאפיזיקה, ומייצרים בעצם שיח מטאפיזי שונה, אני נזהר מלהגיד ויכוח, אלא שיח מטאפיזי שונה, שהוא בעצם אבל לא ויכוח. כי ההסתכלות הפשוטה אומרת, אני מתחיל מהתיאולוגיה, המטאפיזיקה הגבוהה, ואז, אחרי שאני מגיע לתמונה תיאולוגית מסוימת, אני גוזר ממנה מסקנות מעשיות. נדמה לי שפה זה עובד הפוך. אני מתחיל מהשאלה איך נכון להתייחס למעשה. ואז אני בונה תיאולוגיה שתיתן גיבוי להתייחסות הזאת. ולכן השיח המטאפיזי פה הוא בעצם משני. הוא השיח הנגזר. לא השיח המעשי הוא הנגזר. השיח המטאפיזי הוא הנגזר. זה מין איזה רצוב ושוב. מהחסידים חושבים שצריך לעבוד את השם בצורה של חסידים, אז הם בונים תיאולוגיה כזאת שבעצם הפוקוס שלה הוא על ארבעה ממדים. ועכשיו, כשיש ארבעה ממדים ואין עוד מלבדו וכולי, אז כמובן אפשר ללכת להיות עגלון ולחלל בראש השנה וכל מה שהחסידים אומרים, אוקיי? אבל זה הולך מהפרקטיקה אל התיאולוגיה, והתיאולוגיה נותנת גיבוי לפרקטיקה. ואותו דבר אצל הליטאים. זאת אומרת, זה מתחיל מהשאלה איך נכון לעבוד, ואת המטאפיזיקה מייצרים בשביל זה. אגב, קצת מזכיר, כן, בספר, היה לנו ויכוח על זה קצת חיותה, בספר על, על הפמיניזם, כן, היה לי שם איזשהו דיון על תמר רוס, שהיא דיברה על התיאולוגיה הפמיניסטית, שמנסה להציג את הקדוש ברוך הוא לא באופן הרגיל, שבדרך כלל מציגים אותו כזכר. לא משנה, לא, כמובן לא זכר במובן הביולוגי הרגיל, אבל הוא כן, הוא מדברים אליו בלשון זכר, השמו, כן, ההתייחסות אליו כי איזשהו זכר, וכנסת ישראל, שכינתה, זה כאילו הבת זוג שלו באיזשהו מובן, אוקיי? והיא יוצאת נגד זה, היא טוענת שבעצם זה איזשהו תיאור מטאפיזי, שבעצם יוצר פטרנליזם, כן, יוצר איזשהו שוביניזם גברי, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, ולכן היא מציעה מטאפיזיקה אחרת. שם אני חושב באופן מאוד ברור, היא לא מתחילה מהמטאפיזיקה והולכת הפרקטיקה. היא התחילה מהפרקטיקה ומנסה לייצר שיח או מערכת מושגית, מטאפיזית, קבלית, מה שאתם רוצים, כדי לתת גיבוי לאג'נדה, האג'נדה לא במובן השלילי דווקא, אג'נדה הפמיניסטית שלה.
במובן הזה... שכמו שזכר זה לא מתאים, אז למה לא, אם, הרי זכר זה לא רלוונטי, הרי אין פה משהו ביולוגי.
נכון.
אז נגיד נקבה ונרוויח משהו סוציולוגי.
זה מה שהיא טוענת, היא בעצם טוענת, גם אלה שבנו את התמונה הזכרית, אין לזה הרי שום בסיס. גם הם בעצם בנו פה איזושהי תמונה שתיתן גיבוי לדרך מסוימת, נגיד שוביניסטית, לצורך הדיון, בהסתכלות שלה. אז למה לי אסור?
אין פה שום טענה מטאפיזית.
כן, אז היא אומרת, אז למה לי אסור? מה הבעיה? גם אני יכולה לעשות מטאפיזיקה אם אתם רוצים, ולייצר גיבוי לדרך אחרת. ובמובן הזה אני דווקא מסכים איתה. אני מסכים איתה, לא ברור, אני חושב שבעיניי זה מיותר, ועל זה היה לנו את הוויכוח, אבל אני מסכים ליסוד. היסוד אומר, מיותר גם לייצר את השיח ההפוך. הכל מיותר. תגיד מה שאתה רוצה וזה הכל. מה אתה מייצר לי מטאפיזיקות כדי שיתנו גיבוי למה שאתה עושה? אל תייצר מטאפיזיקות, תעשה מה שאתה רוצה וזה הכל. אתה במקום אחר מייצר את המטאפיזיקות רק כדי לתת גיבוי למה שאתה עושה. אז שמה כל המהלך הזה, אוקיי? אז במובן הזה אפשר לטעון את זה גם כלפי הוויכוח החסידי מתנגדי שאני מתאר כאן. מה אתה מתחיל לדבר לי על צמצומים ועל כל מיני דברים? עזוב, אתה חושב שלעבוד את השם בדרך חסידית, והוא חושב שצריך לעבוד את השם בדרך הליטאית, או מתנגדית. בסדר גמור, תגידו מה שאתם רוצים, שמה אתם מייצרים עולמות מטאפיזיים ושיח ומושגים וויכוחים וכל מיני דברים מהסוג הזה, כשבעצם כל העסק הזה מתחיל מלמטה, לא מתחיל מלמעלה. אז אם זה מתחיל מלמטה, אתה עולה למעלה כדי לתת גיבוי ללמטה, אז שמה אתה עולה? תישאר למטה וזה הכל, ותעשה את מה שאתה מבין. אז במובן הזה באמת יש פה משהו שהוא קצת מיותר, אבל אני כן, אני חושב שהוא נותן, כן, איזשהו, הוא שופך אור מסוים על הוויכוח. במובן הזה אני חושב שזה לא דבר משולל ערך לחלוטין, לעסוק בצמצום. כי בכל זאת רואים איפה הנקודה. זאת אומרת, אם היינו מסתכלים על הוויכוח החסידי מתנגדי בפרקטיקה, אז היו המון פרטים שהחסידים אומרים כך, ועוד פעם, זה כמובן שהם כולל הרבה חסידים והרבה שיטות וכולי, אבל לא משנה, נגיד, חסידים אומרים כך והמתנגדים אומרים כך. איך אתה מייצר מזה, איך אתה מגיע לנקודת התורף, כן, לנקודה היסודית שממנה בעצם נפרסים כל הפרטים, כל הוויכוחים האחרים. במובן הזה אני חושב שהצמצום הוא דרך טובה לעשות את זה. כי הצמצום בעצם אומר לנו, למעשה הוויכוח מתחיל בשאלה, האם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, או שהקדוש ברוך הוא נמצא רק בעולמות הקדושה והרוחניות. עכשיו כמובן, אנחנו כבר יודעים, זה לא ויכוח באמת איפה הוא נמצא, זה רק השאלה איפה לשים את הפוקוס, אבל זה עוזר לנו לחדד את הנקודה שממנה בעצם צומח כל הוויכוח. ובמובן הזה אני חושב שהדיון על הצמצום הוא לא מיותר, הדיון על הצמצום הוא נותן בכל זאת איזשהו אור, נותן איזשהו ציר כללי לאוסף של הרבה מאוד ויכוחים בפרטים, בין החסידים לבין המתנגדים. במובן הזה אני חושב שזה מאוד מאיר עיניים. למרות שזה באמת איזשהו מהלך שברמה הלוגית הוא בעצם לא אומר כלום, אתה יוצא מלמטה וחוזר ללמטה בשביל מה בכלל אתה עובר דרך הלמעלה. כן, אז זה קצת אני אולי דוגמה שתמיד עולה לי בהקשר הזה והיא קשורה, זה לא סתם דוגמה, אלא יש קשר מהותי. זה נגיד הוויכוח בין ציונות דתית לחרדיות, אוקיי? אז כשאני מנסה להגדיר את היסוד של הוויכוח בין ציונות דתית לחרדיות, מה הנקודה? או תן לי איזושהי אינדיקציה שמי שאומר אותה הוא ציוני דתי, או מי שלא אומר אותה הוא חרדי, כן, או להפך. מה, מה, מה? אני לא מוצא דבר כזה. אין. לא מכיר, לא מכיר אמירה כזו. יש איזה סיסמאות כלליות, איזושהי אווירה, אבל אין, אין, אין נקודה שהיא נייר לקמוס. זאת אומרת, שאם תגיד כן, אתה חרדי, אם תגיד לא, אתה ציוני דתי, או להפך. אני לא, לא מכיר שאלה כזאת, למעט השאלה אם אתה חרדי. כן, זה אולי השאלה היחידה שיכולה להוות נייר לקמוס, וזה כמובן לא עוזר לנו. זה מדויק לחלוטין ולא עוזר לנו כלום, כמו הכדור פורח. אז כל השאלות האחרות, האם אתה בעד גיוס לצבא או נגד גיוס לצבא, ממש לא חוצה. אתה, חרדים יכולים גם להגיד הלל ביום העצמאות, ברמה העקרונית. היו חרדים, אגב, שאמרו הלל ביום העצמאות, לפחות בשנות ה-50. יש אפילו קרוז הרבנים הידוע, רב שלמה זלמן חתום עליו בין היתר ועוד, שהמדינה היא ראשית צמיחת גאולתנו וכל מיני דברים מן הסוג הזה, והם היו חרדים. זה לא, הם לא שהם לא היו חרדים, הם היו חרדים. אני לא מצליח, לא הצלחתי לשים את האצבע על שום שאלה שתהווה נייר לקמוס. אבל העובדה היא שיש שתי דרכי מחשבה או שתי דרכי עבודת השם כאלה. אי אפשר להגיד שאין הבדל. יש הבדל. ואז עוד פעם עולה אותה שאלה, כמו שאנחנו מתחבטים בה כאן לגבי הצמצום, איך יכול להיות שיש שתי תפיסות כל כך שונות בהרבה מאוד פרטים, ואין שום נקודה שממנה כל הסיפור מתחיל. לא מצליח למצוא שום נקודה מהותית שהיא תהווה נייר הלקמוס, ושם מתחיל כל הסיפור. ובהקשר הציוני דתי מול חרדי אין לי נקודה כזאת. בהקשר החסידי מול המתנגדי יש לי. זה היחס לצמצום. אבל בתמונה הציונית דתית מול החרדית, אין לי נקודה כזאת, לא יודע. לא יודע לשים את ההגדרה, מה יגדיר בן אדם כחרדי. אבל כל אחד מאיתנו, אתם יודעים, זה כמו ויטגנשטיין. כשאתם רואים את זה, אתם יודעים שזה זה. אבל להציע הגדרה, להמשיג אותה, כן, לנסח הגדרה מפורשת, שתגיד לי, אוקיי, זה מי שעונה לקריטריונים האלה הוא חרדי, ומי שעונה, לקריטריונים אחרים הוא, 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 הוא ציוני דתי. אני לא חושב שהיחס להיסטוריה עושה את זה, אבל לא אכנס לזה כאן, אולי נגיע לזה בהמשך, החיות העירה פה בצ'אט. אולי נגיע לזה בהמשך כשנדבר באמת על הקדוש ברוך הוא וההיסטוריה. שם אני אנסה להראות בצורה יותר מפורטת למה לדעתי היחס להיסטוריה לא נותן את הנייר הלקמוס הזה. בכל אופן, אז זה מסוג הדברים שזה כמו, אתם יודעים, בספר של פירסיק, זן ואומנות החזקת האופנוע, כן, היה ספר פולחן כשאני הייתי בצבא. אז שם הוא מספר על איזשהו מרצה לרטוריקה, בשם קורא מכנה אותו פיידרוס, כן, זה שם של דיאלוג אפלטוני, שיוצא לאיזשהו מסע על אופנוע, מסע הגות כזה, עם מלא הגיגים, עם הבן שלו, קריס, כן, על החוצה את ארצות הברית על אופנוע. ותוך כדי זה הוא מערר בכל מיני דברים, והשאלה היסודית שממנה מתחיל כל הסיפור הזה, היא בעצם, הוא בתור מרצה לרטוריקה, היה צריך לבדוק חיבורים של הסטודנטים שלו. הוא נתן להם ציונים, ובאיזשהו שלב הוא הגיע להבנה שאין לו שום קריטריונים. הוא לא מצליח לתת קריטריונים שיסבירו מה זה חיבור טוב ומה זה חיבור לא טוב. והנקודה שהוא בסופו של דבר מגיע אליה, זה שהמושג איכות, כן, כשאתה רוצה לבדוק איכות של חיבור, או איכות של יצירה אומנותית, או מין משהו כזה, כנראה לא תצליח לתת הגדרה מומשגת לעניין הזה. אבל כשאתה עומד מול זה, אתה יודע שזה זה. והוא אמר שמה, כן, היוונים הרשעים דפקו לנו את המוח, הם נתנו לנו איזשהו, התמיעו בנו, בתרבות שלנו, את התחושה שכל דבר חייב להיות מוגדר, אם הוא לא מוגדר, הוא לא קיים. והנה, המושג איכות, אני לא יודע להגדיר אותו, אבל הוא קיים. כשאני עומד מולו, אני מזהה אותו. אני רואה כשחיבור הוא חיבור טוב, או כשהחיבור הוא חיבור גרוע. אבל הרבה פעמים אני לא יודע להסביר, אני גם אם אני אתן איזשהם הסברים עד הוק, יכול להיות שיהיה חיבור אחר שיעמוד בקריטריונים שאני אומר כאן, אבל יהיה ברור לי שהוא לא טוב. זאת אומרת, זה לא יהיה, הקריטריונים האלה לא יהיו הגדרה נייר לקמוס, הגדרה חדה, שהיא תוכל לתת לי כן או לא, איכותי או לא איכותי, או לתת סולם של איכויות. וזה אותו דבר גם פה, החרדים מול הציוני דתי, אנחנו יודעים מתי מדובר בזה ומתי מדובר בזה, אבל קשה לתת פה הגדרה חדה, אם בכלל אפשרי, אני לא יודע, אני לא מצליח לתת. הגדרה חדה שתגדיר לי את הדברים האלה. בהקשר החסידי מתנגדי, נדמה לי שנייר הלקמוס הוא באמת היחס לנוכחותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אם תקראו לזה הצמצום, תקראו לזה לא חשוב, אבל בעצם בתרגום לשפה יותר מעשית, או יותר מהעולם שלנו, זה הנוכחות או היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. זה יסוד הוויכוח בין חסידות לבין מתנגדות, נדמה לי. כל שאר הדברים נדמה לי, עד כמה שלפחות אני מבין, מסתעפים מזה. אוקיי, אז זה בקשר לשאלה, מה הקשר בין הפרקטיקה לבין המטאפיזיקה, או התמונות הגבוהות. עכשיו, אני רוצה להתחיל להדגים את המשמעות של הדברים בקשר בסוגיית היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. ואז אנחנו נצטרכים להגיע לשאלה של השגחה, של בחירה, של ההיסטוריה, מעורבות של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה. כל זה, זה נכנס תחת הכותרת של הסדרה הזאת, היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. זה בעצם הנושא של הסדרה. אז בואו נתחיל, כמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה בשיעור הקודם, אני חושב שאמרתי את זה, לא, בעצם לא, זה היה בסדרה אחרת. נקודת המוצא של הדיון, זה שבעצם יש איזשהו הלוך רוח דוסי מקובל, רווח מאוד, שאומר שבעצם שום דבר פה לא נעשה בלי הקדוש ברוך הוא. כן? כל עשב, אין לך עשב שלא עומד מעליו מלאך ואומר לו גדל. אפילו צמיחה של עשב לא משהו שקורה מעצמו. הקדוש ברוך הוא עושה פה הכל. אין ידו בכל ויד כל בו. אין שום דבר שמנותק ממנו, שנעשה באיזשהו אופן עצמאי. הקדוש ברוך הוא מחולל הכל. לכן למשל, כשאנחנו, מישהו נפטר, אוקיי? קורית איזושהי טרגדיה. מיד אנשים שואלים את עצמם שאלות תיאולוגיות, על מה ולמה עשה לנו ככה הקדוש ברוך הוא. ואז יש תירוצים, או שאין תירוצים, או שוידום אהרון, ואנחנו שותקים, כי אנחנו לא יכולים להבין. אבל גם מי ששותק כי הוא לא יכול להבין, יש לו איזושהי הנחה שיש את מה להבין. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זה שעשה את זה. ועכשיו צריך להתחיל לראות האם אני יכול להבין, לא יכול להבין, מה עם ההסברים, אם יכולים להיות הסברים, אבל ההנחה שוודאי קיים איזשהו הסבר, שהקדוש ברוך הוא עשה את זה והוא כנראה עשה את זה מאיזושהי סיבה. השאלה אם הסיבה הזאת נגישה לי, אני יכול להבין אותה או לא יכול להבין אותה, אז זה כל מיני ויכוחים. אבל על זה לא שמעתי אף פעם מישהו שמערער. שמישהו מת, אתה שואל למה זה קרה? למה זה קרה? כי הוא תפס חיידק טורף. לכן הוא מת, איזה עוד הסברים אתה צריך? אתה שואל את עצמך, למה מגיע לנו עונש, מגיע היה לא עונש, לא מגיע לו עונש? כל השאלות האלה מניחות, גם מי שלא עונה עליהם, גם מי ששותק מולן, גם הוא עדיין מסכים שיש פה איזשהו מעשה של הקדוש ברוך הוא, רק קטונו, אנחנו לא יכולים להבין. אבל אני רוצה להעמיד את ההנחה המשותפת הזאת לכל, כמעט לכל הגוונים ולכל האנשים הדתיים שאני מכיר, אני רוצה להעמיד אותה לדיון. מי אמר שבכלל יש את מה להבין? יש מול מה לשתוק, אוקיי? כל ההידיינות הזאת מניחה שיש שם את מה לחפש, אני לא בטוח שיש. זאת השאלה הגדולה. ובמובן הזה, הדיון שאני רוצה לנהל אותו עכשיו, הוא בעצם דיון שפונה כנגד התפיסה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בעצם אחראי לכל מה שקורה כאן. ואני רוצה לטעון שלא. עכשיו, לטעון שלא, כמו שאמרתי קודם, אפשר לטעון בהרבה רמות. אפשר לטעון שהוא לא אחראי לכל מה שקורה כאן, אלא לחלק ממה שקורה כאן. איזה חלק? 95% או 20% או 5%? לא יודע. אבל אפשר גם להגיד שהוא לא אחראי לשום דבר מה שקורה כאן. אז לכן צריך לחלק את הדיון לכמה רבדים. דיון אחד זה בשאלה, האם ייתכן משהו שלא הקדוש ברוך הוא אחראי לו? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כמה משהויים כאלה ישנם? זאת אומרת, האם זה רוב הדברים, זה כל הדברים, שום דבר הוא לא כזה, זאת עוד שאלה, אוקיי? אבל קודם כל, בכלל צריך להעמיד לדיון, האם בכלל שייך לדבר על משהו שלא הקדוש ברוך הוא אחראי לו, אוקיי? זה בעצם השאלה הראשונה שאותה אני רוצה לשאול. עכשיו, קודם כל צריך להבין, מאיפה יוצאת התפיסה הזאת, שבעיניי היא ממש מוזרה, מאיפה יוצאת התפיסה הזאת שהקדוש ברוך הוא אחראי פה לכל מה שקורה? זה מתחיל בתפיסה החסידית. ולכן הקדמתי את כל עניין, זה מתחיל משם. זה מתחיל משם כי בעצם זה אנשים שאומרים שאין עוד מלבדו. ואת הקדוש ברוך הוא הכל, אין שום דבר שקיים מחוץ לו. וגם אם משהו קיים מחוץ לו, זה רק מבחינתנו, משל, לא יודע, מקום הדברים מן הסוג הזה, צורת שיח כלשהי, אבל זה לא באמת. בעצם כל מה שקיים, כל מה שקורה, כל העולם כולו זה רק הקדוש ברוך הוא. שום דבר, כל השאר זה בדיונות. מתוך ההסתכלות הזאת מאוד קל לראות איך אנחנו מגיעים למסקנה שבעצם הקדוש ברוך הוא אחראי לכל. ולכן באמת החסידים, אני חושב, הרבה יותר מצטיינים בזה מאשר הליטאים, למרות שברמת הסיסמה גם הליטאים הרבה פעמים מתייחסים כך, אבל אצל החסידים זה כמעט יסוד מוסד. וזה ברור שהכל זה הקדוש ברוך הוא, זה לא כל מה שקורה זה הקדוש ברוך הוא, הכל זה הקדוש ברוך הוא. לכן מעבר לזה שכל הישים בעצם לא באמת קיימים, כי זה הכל הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני מדבר על אירועים. זאת אומרת, כשאני עושה משהו, זאת אשליה שאני עשיתי את זה. בעצם מי שעשה את זה, זה הקדוש ברוך הוא. אני הייתי אולי מטה זעמו, כן, הוא הזיז אותי בתור מריונטה על הלוח, אבל בעצם הוא עושה הכל. כמובן, פה עכשיו עוד פעם חוזרת השאלה. מצד אחד, זה נשמע סביר, כי אין עוד מלבדו, ומי יכול לפעול בלעדיו וכו'. מצד שני, אם הוא עושה הכל, אז מה המקום שלנו בעניין? איזה אחריות יש לנו למה שאנחנו עושים? מה המשמעות של הבחירה שלנו? האחריות שלנו למה שאנחנו בוחרים? כל הדברים האלה מאבדים לחלוטין את משמעותם, אם בעצם הכל זה הקדוש ברוך הוא. כן, אם נגיע ישר לשואה, שעוד נגיע אליה בהמשך, אבל נגיע ישר לשם, אנחנו שואלים מה האחריות של היטלר או של הנאצים למה שקרה שמה, ואם הקדוש ברוך הוא חולל הכל, אז אין להם שום אחריות. אני שמעתי כבר מיליוני ניסוחים מפותלים שמסבירים איך אפשר לאחוז את המקל משני קצותיו. גם הקדוש ברוך הוא עשה הכל, ואז כמובן מיד מתעוררות השאלות למה הוא עשה את זה, כנראה בגלל שהתנגדנו לציונות, או להפך, בגלל שתמכנו בציונות. תלוי את מי אתם שואלים, אוקיי? אבל יש הסברים תיאולוגיים, האחרים שלא רוצים להיות כל כך פשטנים, אז אומרים, אנחנו לא יודעים, קטונו, דרכיו סגבו מאיתנו. עוד פעם, כולם מניחים שאת השואה הוא עשה. כל השאלה זה רק האם אפשר להבין, ואם כן, אז מה היא ההבנה, או מה הם ההסברים. ואני רוצה להעלות את הדיון עצמו, את הדיון הזה, את השאלה הזאת בעצמה לדיון. מי אמר שהוא עשה אותה? בעיני היטלר עשה אותה, לא הקדוש ברוך הוא. היטלר עשה את זה, ולכן הוא אחראי למעשיו, כי אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אז מה אתה רוצה מהיטלר? אז הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה שהוא השתמש בהיטלר, אז מה? היה יכול להשתמש במישהו אחר. אין, כל הדיון על אחריות של אדם על מעשיו, באמת מתרוקן מתוכן, אני מכיר את כל הניסוחים המפותלים שלו, הוא מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, זה לא מחזיק, אף אחד מהם לא מחזיק מים, זה הכל פתומי מילי באלמה, אין לזה שום משמעות. נגיע לזה בהמשך, אני רק נותן פה את המסגרת של הדיון כדי להבין מה, לאן אני, מאיפה אני בא ולאן אני חותר. אז לכן הדיון הזה בעצם הוא השלכה בולטת, אולי הכי מובהקת שיש, לאותו ויכוח שעליו דיברתי עד כאן לגבי הצמצום. כן, השאלה היא, קיים עולם שמתנהל באיזשהו אופן אוטונומי, לא הקדוש ברוך הוא עושה מה שקורה כאן, אנחנו עושים, או הטבע עושה את מה שקורה כאן, לא הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם ביטוי לצמצום כפשוטו. צמצום כפשוטו פירושו שבעולם, בחלל הזה, בחלל לא רק במובן המרחבי, אלא גם ההתרחשויות, כל מה שקורה פה, באטמוספירה שלנו, מה שקורה, זה קורה בגלל הטבע, בגלל בני אדם, לא קשור לקדוש ברוך הוא. לא הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אנחנו עושים את זה, או הטבע עושה את זה. אוקיי? זה בעצם התפיסה של הצמצום כפשוטו. הצמצום לא כפשוטו אומר שזה הכל רק כסות עיניים, איזה, לא יודע, הסתר פנים, אבל בעצם זה הכל הקדוש ברוך הוא פועל מאחורי הקלעים. עכשיו, אז באמת, הנקודה היא כזאת, זה לא מתחיל אצל החסידים. או אצל החסידות הבשט. יכול להיות שזה מתחיל אצל חסידים, אבל אצל חסידים קדומים, כן? לא החסידים הבשטיים. כי בחסידים, גם בחסידים הקדומים, אפשר בהחלט לראות הסתכלויות מהסוג הזה. הרמב"ן בסוף פרשת בו, לא בדיוק שייך לחסידים, אבל יש בהחלט זיקה לתנועת החסידות הקדומה, לא החסידות הבשטית, כן? הרמב"ן בהחלט, נגיד, יותר קרוב מהרמב"ם, למה שנקרא חסידות... חסידות שהם מהביניים, חסידות אשכנז, אם תרצו. הרמב"ן, שהוא בסוף פרשת בו, כן, שאומר שכל, אין לאדם חלק בתורת משה, אם הוא לא יודע שכל מקרינו אינם אלא ניסים. כל מה שקורה לנו, כל מה שמתרחש בעולם, הכל זה נס, הכל זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. והרמב"ן כל כך נחרץ בעניין הזה, שאומר שמי שלא מקבל את זה, אין לו חלק בתורת משה. במובן מסוים נראה שיש פה איזושהי תפיסה של צמצום לא כפשוטו, תפיסה חסידית. תפיסה הזאת שאומר שהכל זה הקדוש ברוך הוא, זה הכל ניסים, אין טבע ואין שום דבר. מה הוא אומר ביחס לבחירות של בני אדם, עוד נדבר, אבל כרגע לפחות ביחס לטבע נראה שהוא אומר את זה. בהמשך נראה שגם ביחס לטבע הוא לא אומר את זה. זה אנשים מבינים אותו לא נכון, אבל נראה את זה בהמשך. חופן הזה, כן, יש לזה כל מיני, המלאך שעומד מעל כל עשב ואומר לו גדל, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה, יש אגדות חזליות כאלה גם, כן, יש לזה מקורות, זה לא המצאה שבאה מהוואקום, יש לזה איזה של מקורות שעליהם מסתמכים בעלי התפיסה הזאת. אבל מצד שני, תסתכלו למשל ב-13 העיקרים של הרמב״ם, אני אשתף איתכם את ה-13 העיקרים. 13 העיקרים כידוע מופיעים בהקדמה לפרק חלק. רגע. רגע, כן. אז פה אני העליתי בפרויקט השו"ת הקדמה לפרק חלק, זה ה-13 העיקרים, כן, זה מופיע פה. מה שנקרא יסודות, כן? שאלה איך מתרגמים את זה, כי זה הרי טקסט שנכתב בערבית. אז פה זה נקרא מתורגם יסודות, מה שאנחנו בדרך כלל קוראים 13 העיקרים. והיסוד העשירי, תראו פה, היסוד העשירי, שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם ולא יזניחם. ולא כדעת אומר, עזב השם את הארץ. אלא כמו שאמר, גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני האדם. ואמר, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, ואמר, זעקת סדום ועמורה כי רבה, הרי אילו מורים על היסוד העשירי הזה. עכשיו אני רוצה שתשימו לב טוב טוב למה שכתוב פה ברמב״ם. כי בדרך כלל את הרמב״ם הזה שולפים לי ישר, כשאני אומר את האפיקורסויות שלי. עכשיו תראו מה כתוב ברמב״ם, לא משנה, אני, כמו שכתבתי גם בספר, אני לא... גם אם הרמב״ם היה אומר נגדי, זה עוד לא, מבחינתי זה עוד לא שחמט. אבל אני לא חושב שהוא גם אומר נגדי. כי מה שהרמב״ם כותב פה זה שהוא יתעלה יודע מעשה בני האדם. לא כתוב שהוא עושה את מעשה בני האדם. אגב, לא רק שזה לא כתוב פה, זה לא כתוב בשום מקום. הרמב״ם בכל 13 העיקרים תחפשו, תראו את העיקר השני, הבא. היסוד ה-11, שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה, ומעניש מי שעובר על אזהרותיה. ושגמולו הגדול הוא העולם הבא ועונשו החמור הכרת. מה אם בעולם הזה? אז בגמרא כבר כתוב, שכר מצווה בהיה על מלאיקה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר פה, גם כשהוא כבר מדבר על מעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם, הרמב״ם אומר, מדבר על, זה לא בעולם, זה גמול לטוב ולרע בעולם הבא. איפה מופיעה מה שאני קורא השגחה אקטיבית? אני אחלק עכשיו בין השגחה פסיבית להשגחה אקטיבית. השגחה אקטיבית זה מעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא עושה, מחולל דברים בעולם. לא משנה כרגע עם את כל הדברים, אבל שהוא מחולל דברים בעולם, זה השגחה אקטיבית. השגחה פסיבית זה השגחה שהוא רק עוקב אחרי הנעשה. כן? רושם לפניו, מנהל תיק לכל אחד מאיתנו, הוא עוקב אחרי מה שכל אחד עושה. זה השגחה פסיבית, הוא רק מסתכל, הוא לא מעורב, אוקיי? ברמב״ם, באופן אני חושב מאוד בולט, ואולי אפילו מפתיע אם תרצו, אין מושג של השגחה אקטיבית. אין, לא מופיע. הרמב״ם בשורש, ביסוד העשירי, זה השגחה פסיבית, שהקדוש ברוך הוא יודע את מה שקורה פה. ואחרי זה הוא ייתן גם גמול לכל אחד לפי מעשיו. לא כתוב ברמב״ם שהקדוש ברוך הוא מחולל את כל מה שקורה פה. אני מזכיר לכם את הרמב״ן בסוף פרשת בו, שכל מקרינו אינם אלא ניסים. יש פה איזושהי הקדמה או כן, התרמה בתת של הוויכוח החסידי מתנגדי, אולי פה, שהרמב״ם מייצג את הליטאים, את המתנגדים, והרמב״ן יותר את החסידים. אוקיי? זה אני חושב שעולה פה בצורה מאוד ברורה. יותר מזה, הוא אומר שלא כדעת אומר עזב השם את הארץ. זאת אומרת שהאמירה עזב השם את הארץ היא לא אמירה שעזב השם את הארץ במובן שהוא לא מעורב פה. אלא עזב השם את הארץ, הכוונה שהוא כבר לא מסתכל על מה שקורה פה. נכון? אני שואל, מה אומר אותו אחד שאומר עזב השם את הארץ? כן, הרמב״ם יוצא נגדו. מה אומר אותו אחד? מה שאומר אותו אחד זה שהקדוש ברוך הוא לא יודע. לא שהקדוש ברוך הוא לא מעורב. נכון? ובאמת אם תסתכלו, עזב השם את הארץ, המשמעות גם בהקשר שם של הפסוק, עזב השם את הארץ, הכוונה שהוא לא רואה את מה שקורה פה. לא שהוא לא מעורב במה שקורה פה. ולכן כשאני קראתי לתפיסה שלי שהקדוש ברוך הוא לא מעורב, אמרתי אני תופס את התפיסה שעזב השם את הארץ. אבל במובן לא שהרמב״ם מדבר עליו כאן, שהוא לא מסתכל, אלא במובן שהוא לא מעורב. זה מבחינת הרמב״ם לא תפיסה שהוא יוצא נגדה. לא משנה, לא אכפת לי כרגע מה, למה באמת משמעות הביטוי עזב השם את הארץ, אבל לענייננו, מבחינת התוכן, הרמב״ם לא יוצא נגד התפיסה הזאת, זה לא מה שכתוב ברמב״ם. מה שכתוב ברמב״ם זה השגחה במובן הפסיבי, שהקדוש ברוך הוא עוקב וגם נותן אחרי זה גמול, לטוב ולרע. אבל לא, לא כתוב שהוא מחולל הכל, אין לו שום מקום. בכל 13 העיקרים זה לא כתוב. אם זה היה עיקר אמונה כל כך יסודי, ואם אנשים מקבלים את 13 העיקרים בתור המסגרת המחייבת לאמונה, אני לא שותף לתפיסה הזאת, אבל אלה שמבקרים אותי תמיד מביאים לי את השולחן ערוך של אמונה. אז אם יש בסיס הכי יסודי לשולחן ערוך של אמונה, זה 13 העיקרים של הרמב״ם. לא מופיע שם השגחה אקטיבית. לא מופיע. אוקיי? אז יש פה... אבל לא דבר הוא, כן? בכל זאת, איזושהי אמונה שנראית לאנשים משהו כל כך יסודי, שאם אתה לא מאמין בו, אז אתה כופר. למה הרמב״ם שכח להכניס את זה 13 עיקרים? זה לא אומר, אגב, שהרמב״ם לא מאמין בזה. זאת שאלה אחרת. אבל ודאי לא ראה בזה איזשהו עיקר שמגדיר את המסגרת, שמי שלא מחזיק בעיקר הזה הוא מחוץ למסגרת. אני גם חושב שהרמב״ם לא האמין בזה. הרמב״ם במקומות אחרים גם כותב, המהר"ל מביא אותו בהקדמה לגבורות השם, יש שם שלוש שיטות לגבי ההשגחה והניסים, בעצם הוא מדבר על הניסים שם, והוא מביא את הרמב״ם, זה בעקבות מדרש חז"ל, הרמב״ם בפירוש המשנה אומר את זה בפירוש המשנה לאבות נדמה לי, אני כבר לא זוכר, הרמב״ם אומר שם שהניסים מוטבעים בטבע המציאות מששת ימי בראשית, כמו פי האתון והמתה, כן, עשרה דברים, הרמב״ם אומר זה לא עשרה דברים, זה כל הניסים. זה לא הרמב״ם, אותו, זה מדרש חז"ל שהרמב״ם רק משתמש בו. אז התפיסה הזאת בעצם אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מעורב בעולם בכלל. זו תפיסה חזלית אגב, לא קשור אליי. לא מעורב בעולם. גם כשקורה נס גלוי, גם כשיש מעורבות ברורה של הקדוש ברוך הוא בעולם, זאת לא מעורבות. זה פשוט החוק שנקבע מראש, היה חוק כזה שכשעם ישראל יגיע לים סוף, יבקע הים. זה לא הקדוש ברוך הוא בקע את הים. לפי התפיסה הזאת אני אומר. זאת אומרת, רואים ברמב״ם שיש לו איזושהי רתיעה מלומר שהקדוש ברוך הוא מתערב. זה לא בכדי הוא שמת מ-13 העיקרים. עכשיו, למה הרתיעה הזאת, מאיפה באה הרתיעה הזאת? אפשר להבין. הרמב״ם כנראה תופס שככה הרבה פילוסופים תפסו, למרות שאני לא בטוח שאני מסכים, אבל הרבה פילוסופים תפסו שאם הקדוש ברוך הוא צריך להתערב בעולם, אז יש בזה שתי בעיות. בעיה אחת זה אומר בעצם שהוא לא כל יכול, זה פחיתות ביכולתו. הרי אתה קבעת חוקי טבע. מה, אתה לא יכול לקבוע שחוקי הטבע ינהלו את זה בדיוק כמו שאתה צריך? אתה חייב להתערב במקומות מסוימים כדי שיצא רצונך אל הפועל? קבעת את החוקי טבע שינהלו את העולם, אם אתה צריך להתערב, זה אומר שאתה לא כל יכול. זה אומר שאתה לא הצלחת לעשות את החוקים שינהלו את זה עד הסוף כמו שאתה רוצה. יש מקומות שבהם אתה חייב להתערב. אולי זה יפריע לרמב״ם ולחזל. והדבר השני, זה שיש תפיסה פילוסופית כזאת שאומרת שאם הקדוש ברוך הוא מתערב, זה אומר שמשהו בו משתנה. הוא מקבל החלטות, הוא מתפעל, כן, מתפעל במובן נפעל, נפעל מתוך משהו שקרה בעולם ומגיב. ואז זה אומר שקרה שינוי בקדוש ברוך הוא, ויש איזשהו, לא יודע מה, איזה אקסיומה כזאת שאף פעם לא הבנתי למה היא נכונה, שלא יכולים להיות שינוי, לא יכולים להיות שינויים בקדוש ברוך הוא. והקשיים האלה כנראה גרמו לחזל, ובעקבותיהם גם לרמב״ם, לתפיסה הזאת בחזל, כן, יש כל מיני חזלים. אבל המדרש הזה, ולרמב״ם שהולך בעקבותיו, לאמץ את התפיסה שאפילו ניסים גלויים הם לא מעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אלא הם מוטבעים בטבע תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שכשעם ישראל, כן זה מדרש, שאם עם ישראל יגיע לים סוף, אתם תיבקעו. לפני עם ישראל. זאת אומרת, זה תנאי שמותנה בבריאה מבריאתה. זאת אומרת, מששת ימי בראשית. זה לא מעורבות של הקדוש ברוך הוא בשעת יציאת מצרים. אז זה אומר, עכשיו עוד פעם, אני לא נשמע לי מוזר העניין הזה, אני דווקא נוטה לחשוב שכן מדובר על מעורבות של הקדוש ברוך הוא, למה להניח שהוא עשה את זה, אם זה התנאיה מששת ימי הבריאה, מאיפה להמציא בכלל דבר כזה. אין גם, אני לא רואה גם שום סיבה לומר את זה. כי זה לא פחיתות, נדבר עוד בהמשך, זה לא גירעון בכל יכולתו זה שהוא נזקק לניסים, וזה שיכולים להיות שינויים בקדוש ברוך הוא, אני לא רואה שום בעיה, למה שלא יהיו שינויים, עד כמה שזה שינויים בו. אבל לכן אני לא רואה את המוטיבציה לייצר את התיאוריה המוזרה הזאת, ולכן אני לא, דווקא אני חושב שניסים גלויים זה כנראה היה מעורבות של הקדוש ברוך הוא, בריל טיים, הוא החליט שצריך לעשות דברים אחרים, אבל אני מביא מכאן ראיה או בסיס קדום, לתפיסה הזאת שאומרת שהקדוש ברוך הוא לא מעורב. מפורש ברמב"ם, מפורש בעוד ראשונים, מפורש במדרשי חז"ל, הקדוש ברוך הוא לא מעורב אפילו בניסים גלויים. אני לא מדבר על כל אירוע פרוזאי שקורה לנו בחיים. כשיש פגיעת ים סוף, לא נעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא. אלא יש חוקי טבע, חוק הגרביטציה מראש, כשקבעו אותו, קבעו כן, אבל לא מתי שעם ישראל יגיע לים סוף. שם חוק הגרביטציה מתבטל. אוקיי? ככה נקבע חוק הגרביטציה. כשאנחנו מודדים את חוק הגרביטציה, אנחנו פשוט מודדים אותו בהתנהלות הטבעית שלו. בעצם חוק הגרביטציה הוא חוק מאוד לא רציף כזה. הוא חוק שאומר שבמקרים מסוימים הגרביטציה מתבטלת, אבל במהלך הרגיל יש גרביטציה רגילה. אז רק החוק הוא חוק שונה, זה חוק טבע שונה, אבל אין מעורבות אלוקית. זה אומר שלהגיד שהקדוש ברוך הוא לא מעורב בעולם, זה בהחלט משהו שיש לו יסודות איתנים גם בחז"ל ובראשונים. וכמו שאמרתי לא פעם, אני לא צריך את היסודות האלה. אם הייתי חושב ככה, הייתי אומר את זה גם בלעדיהם. אני רק אומר שאנשים מרגישים לא נוח כשאני אומר דברים כאלה נגד חז"ל ונגד ראשונים, אז פה אני מראה שזה לא נגד כל התפיסות החז"ליות ושל הראשונים. יש תפיסות שמה שבאופן ברור שוללות מעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו, בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שהמיתוס הזה, שהכל בידי הקדוש ברוך הוא, וכל מה שמתרחש פה בעצם שנראה לנו שאנחנו עושים את זה, או שחוקי הטבע עושים את זה, זאת אשליה. בעצם הכל נעשה ידי הקדוש ברוך הוא, מיתוס שאני לא יודע עד כמה בכלל יש לו בסיס, גם אם היה לו בסיס אני לא הייתי מסכים לו, לא יודע גם אם יש לו בסיס, ברור שיש גם תפיסות אחרות, זה לא כפירה במובן הזה שזה יציאה נגד קונצנזוס, אין קונצנזוס בעניין הזה, יש לא מעט ראשונים וחכמים חז"ל שתופסים לא כך. זה נקודה ראשונה, זה להרגיע את אלה שחייבים בשביל לגבש תפיסת עולם, חייבים לעגן את זה בחז"ל ובראשונים. עכשיו, אני רוצה לחלק את הדיון מכאן והלאה לשני תת דיונים. הדיון הראשון זה מעורבות של הקדוש ברוך הוא במעשי בני אדם, במעשים שבני אדם עושים. והדיון השני זה מעורבות של הקדוש ברוך הוא בהתנהלויות התרחשויות טבעיות, בטבע, אוקיי? בשני המישורים האלה אנחנו צריכים לדון. ואנחנו נראה שישנן תפיסות שאומרות שבטבע הקדוש ברוך הוא לא בטבע הקדוש ברוך הוא מנהל אותו, אבל אצל מעשה בני אדם הוא לא מעורב, במעשים בכירים אני מתכוון. יש תפיסות שאומרות שהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי קודם, לא מעורב לא פה ולא שם. הרמב״ם והחזלים שהזכרתי קודם. ויש תפיסות, התפיסות החסידיות, שאומרות שהקדוש ברוך הוא עושה הכל. כולל מעשים שלנו, כולל מעשים של התרחשויות של חוקי הטבע, בעצם הכל זה הקדוש ברוך הוא. אז לכן אני רוצה לחלק את הדיון, אני אתחיל קודם כל עם מעורבות של הקדוש ברוך הוא במעשים של בני אדם. אז כאן כמובן צריך לחלק. חז"ל אומרים לנו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זה אומר? זה אומר שמה שקורה לנו זה בידי שמיים. כי דברים טבעיים, התרחשויות טבעיות. אבל יראת שמיים לא. מה זה אומר יראת שמיים לא? דברים שנוגעים ליראת שמיים, זה בעצם פעולות שהאדם עושה, שיש להם משמעות ערכית. יראת שמיים זה לא רק מצוות, כמובן, זה גם מוסר, זה גם דברים ערכים, אוקיי? דברים שיש להם משמעות ערכית רוחנית, בסדר? זה נקרא יראת שמיים. וחז"ל אומרים לנו שהכל בידי שמיים, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. רבי חנינה, כן, זה נגיע עוד לשיטתו של רבי חנינה. הקדוש ברוך הוא עושה הכל, אבל לא את הפעולות שלנו שנוגעות ליראת שמיים, זה לא. אוקיי? אז מה, למה, מה ההבדל? זה ביטוי לתפיסה שאמרתי קודם, שבטבע הקדוש ברוך הוא מעורב לחלוטין. כל מה שקורה בטבע זה בעצם מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אבל פעולות בחיריות של בני אדם, זה לא. זה בידינו, לא בידי שמיים. אז הנה לנו למשל דוגמה לתפיסה אחת שעושה הבחנה בין שני הדברים האלה. ולמה? מה הרעיון פה? אז פה אנחנו נכנסים לשאלה כפולה. גם את השאלה של מעורבות של הקדוש ברוך הוא בפעולות של אדם, או בהחלטות בחיריות של אדם, צריך לחלק לשני תת דיונים. אחרי זה נגיע למעורבות שלו בטבע. דיון אחד זה בשאלה האם הוא יודע מה שאני אעשה, שאלת הידיעה והבחירה. הדיון השני הוא דיון בשאלה האם הוא עושה את מה שאני עושה, האם האמת היא שהוא עושה את מה שאני עושה ולא אני. בעצם היה צריך להפוך את הדיונים. להגיד שהוא עושה את זה ולא אני, זאת שאלה אחת. אם הוא עושה את זה ולא אני, אז ברור שהוא גם יודע, כן? אז לא עולה שאלת הידיעה. אם לא הוא עושה את זה, אלא אני עושה את זה, אפשר לשאול את השאלה מהסדר השני. אני עושה את זה, אבל יכול להיות שהוא יודע מראש מה אני אעשה. לא הוא מחולל את זה, הוא רק יודע. זה השגחה פסיבית. אתם שמים לב. אבל גם את זה אני רוצה לשאול. ואני טוען, או ככה לפחות אני נוטה לחשוב, שבהקשר של בחירה של בני אדם, אין אפילו השגחה פסיבית. לא רק שאין השגחה אקטיבית. השגחה אקטיבית ודאי שאין. השגחה פסיבית גם כן אין. הקדוש ברוך הוא לא באמת יכול לדעת את מה שבני אדם יבחרו. זה מביא אותנו לשאלת הידיעה והבחירה. והרמב״ם בעצם, כמובן גם פה נקודת המוצא זה הרמב״ם. הרמב״ם הפעם זה בהלכות תשובה, כן, הרמב״ם הידוע. אוקיי. אז הרמב״ם הלכות תשובה בפרק ד', בפרק ה', סליחה. כותב ככה. רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. והוא שכתוב בתורה, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם. ואין מין שני דומה לו בזה העניין, שיהיה הוא מעצמו, בדעתו ובמחשבתו, יודע הטוב והרע, א', הוא יודע להבחין בין טוב לרע, וב', עושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב בידו מלעשות טוב או הרע, וכיוון שכן הוא, פן ישלח ידו. ואז הוא ממשיך, הלכה ב', אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם בתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. כן, הבחירה שלנו נתונה לנו להיות צדיק או רשע, האדם מטה את עצמו מדעתו ויכול להיות או צדיק או רשע. ודבר זה הוא עיקר גדול והוא עמוד התורה והמצווה, שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים, וכתיב ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כלומר שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה, בין טובים בין רעים. כן, שאין הקדוש ברוך הוא כופה בני אדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רע, אלא הכל מסור להם. הלכה ד', אילו האל היה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים, או למדע מן המדעות, כן, לדעה, או לדעה מן הדעות, או למעשה מן המעשים, כמו שבודים מליבם הטיפשים עוברי שמיים, אלה שמאמינים בהצטגנינות, והצטגנינות בעצם אסטרולוגיה, כן, בעצם זו תפיסה שאומרת שהאדם הוא גורלו נגזר מראש, או מה שהוא יחשוב ומה שהוא יעשה נגזר מראש. אז הוא אומר, ומה מקום היה לכל התורה כולה? ובאיזה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע או משלם שכר לצדיק? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? ואל תתמע ותאמר, תראו את ההערה פה, האח יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ ויהיו מעשיו מסורים לו, וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ולא חפצו, והכתוב אומר, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ. זאת נקודת המוקד, זאת השאלה החשובה. לפני שאלת הידיעה והבחירה. זה החסידים. כן? אומר הרמב״ם, איך אני יכול להגיד דבר כזה, שמעשיו של אדם מסורים לו? הרי כל מה שנעשה בעולם מסור לקדוש ברוך הוא, והוא עושה כחפצו. מה שהוא רוצה הוא עושה. אף אחד לא יכול לעשות משהו נגד רצון השם. אז איך אפשר להגיד שהרשות של האדם נתונה לו להיטיב או להרע? ברור לכאורה שכל מה שקורה פה זה הקדוש ברוך הוא עושה. אז הוא אומר, דע שהכל כחפצו יעשה, ואף על פי שמעשינו מסורים לנו. זאת אומרת, הוא עושה כחפצו, ואנחנו מעשינו מסורים לנו. מה, לא הבנתי את הדבר הזה. אז זה סותר או לא סותר? כיצד? כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למעלה, והמים והארץ, כן, האדמה, אפר, יורדים למטה, והגלגל סובב בעיגול, וכן שאר בריאות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו, ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו, וכל מעשיו מסורים לו, ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך, אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו האל, ודעתו שנתן לו האל, עושה כל שהאדם יכול לעשות. מה הוא אומר פה? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא עושה כל מה שהוא חפץ לעשות. מה הוא חפץ? הוא חפץ שתהיה לנו בחירה לעשות גם טוב וגם רע. זה מה שהוא חפץ. אז מה זה אומר? זה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא לא עושה את מה שבני אדם בוחרים לעשות. אנחנו עושים את זה. רק זה שאנחנו עושים את זה ולא הוא, זה גופו, חפצו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא רוצה. אם הוא לא היה רוצה, זה לא היה קורה. אם הוא לא היה נותן לנו בחירה, לא הייתה לנו בחירה. זה לא שאנחנו, יש לנו איזשהו כוח לקחת לעצמנו את הבחירה. קיבלנו מהקדוש ברוך הוא את הבחירה. כי זה מה שהוא רצה. אבל עכשיו, אחרי שהוא רצה, אי אפשר להגיד שמה שאנחנו עושים זה בעצם הקדוש ברוך הוא עשה. לא הוא עשה. זה אנחנו עושים ולא הוא. וכאן הוא מתייחס לשאלה של ההשגחה האקטיבית. ההשגחה הפסיבית זה ההלכה הבאה, הלכה ה'. בואו נדבר על ההשגחה האקטיבית. אין דבר כזה השגחה אקטיבית בהקשר של מעשים בחיריים של בני אדם. מעשים בחיריים של בני אדם נעשים על ידי בני אדם, לא על ידי הקדוש ברוך הוא. מי שעשה את השואה היה היטלר, לא הקדוש ברוך הוא. זה מה שהרמב״ם אומר פה. ועכשיו הוא אומר, לפיכך, זאת המסקנה, לפיכך דנים אותו לפי מעשיו, אם עשה טובה מטיב, אם עשה רע, מראים לו, למה? כי אם הקדוש ברוך הוא היה עושה הכל, מה שייך לדון את הבן אדם? עכשיו, זו אמירה כל כך טריוויאלית, שאני מרגיש נבוך בכלל שאני צריך לחזור על זה ולהסביר את זה. יש כל כך הרבה אנשים שחוזרים על המנטרה הזאת, כן, כן, הכל בידינו, אבל בעצם הוא גם עושה הכל, ולמרות זאת, יש לנו אחריות על מעשינו, למרות שהוא עושה הכל, ואי אפשר לעשות שום דבר בלי שהוא מחליט. לא יודע, אומרים דבר והיפוכו באותו משפט, ואומרים את זה בהרשת של עם קמטים על המצח, כאילו שיש פה משהו נורא נורא עמוק, שאנחנו לא מצליחים להבין אותו, אבל בעצם שני הדברים נכונים. אז זה הכל שטויות. זה פשוט סתירה לוגית, אין דבר כזה, זה פשוט לא אומר כלום המשפט הזה. וזה מה שאומר פה הרמב״ם. לא הייתי צריך את הרמב״ם ולא הייתי צריך בכלל לדבר על זה גם בעצמי. זה פשוט מביך לדבר על זה. אבל מרוב שכל כך הרבה אנשים, וחלקם אנשים מאוד נבונים, חוזרים על העניין הזה שהוא בעצם זה הכל הוא וזה הכל אשליה, ומה שאנחנו חושבים זה כוי חי ואוי צמיודי, וזה בכלל לא נכון, זה סתם אשליה, אבל לא, אנחנו לא עושים כלום. שום דבר לא תלוי בנו, הכל תלוי בו. כן? אל תדאג, יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא עושה הכל, כל הסטיקרים שאתם רואים על המכוניות. זה הכל אותו עניין. אומר, אמא, מה פתאום? זה הכל שטויות. זה לגבי השגחה אקטיבית. זאת לא ייתכן לומר שהקדוש ברוך הוא עושה את מה שבן אדם בוחר לעשות. הרי בן אדם יכול היה לבחור את ההפך. וזה תלוי בבחירה של האדם. אז איך זה יכול להיות שמה שקורה פה זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה? מה, תמיד הקדוש ברוך הוא בוחר במה שאני בוחר? גם כשאני בוחר ברע, הקדוש ברוך הוא בוחר שתתחלל פה שבת. אז אם הוא בוחר שתתחלל פה שבת, שיעניש את עצמו, מה הוא רוצה ממני? זה כל כך פשוט שאני לא מצליח להבין למה צריך לדבר על זה בכלל. עכשיו, בהלכה ה', הוא אומר, שם זה השאלה המפורסמת, ושם התומר, אבל הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה, וקודם שיהיה ידע שזה יהיה, צדיק או רשע, או לא ידע, אם ידע שהוא יהיה צדיק, סליחה, וקודם שיהיה, ידע שזה יהיה צדיק או רשע או לא ידע. אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק. ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע, הרי לא ידע דבר על בוריו. כן? בעצם אומר הרמב״ם, הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול. אז כבר שללנו בהלכה ד' את ההשגחה האקטיבית. מה שהאדם בוחר, הקדוש ברוך הוא לא עושה, זה האדם עושה. אבל עכשיו אנחנו שואלים את ההשגחה הפסיבית. בהשגחה הפסיבית, השאלה אם הקדוש ברוך הוא יודע מה אני אעשה, הוא לא עושה את זה, אני עושה את זה. אבל רק השאלה לגבי המידע עכשיו, לא לגבי מי עושה, לגבי השאלה האם הקדוש ברוך הוא יודע את מה שיעשה. ויתרנו כבר על זה שהוא עושה את זה, אני עושה את זה. אבל הוא אמור לדעת הכל מראש, אומר הרמב״ם, אבל גם זה לא יכול להיות. בהקשר של מעשה בני אדם, לא רק ההשגחה האקטיבית לא באה בחשבון, אלא גם ההשגחה הפסיבית לא באה בחשבון. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא יודע מה שיהיה, אז או שאני לא יכול לעשות משהו, נגיד שהוא יודע מראש שאני אהיה צדיק, אז אני כבר לא יכול לבחור להיות רשע. כי אם תגידו שאני יכול לבחור להיות רשע, אז יוצא שהקדוש ברוך הוא לא ידע נכון את מה שהוא ידע על העתיד. אז ממה נפשך? או דטרמיניזם, או שהקדוש ברוך הוא לא כל יכול. או לא יודע נכון, יודע משהו לא נכון, אוקיי? שתי, עוד פעם, טיעון דילמה, כן? תחליט, או שהוא יודע מראש ואי אפשר לסתות מזה, או שהוא יודע מראש ואפשר לסתות מזה. אם אי אפשר לסתות מזה, דטרמיניזם. אם אפשר לסתות מזה, אז זה אומר שמה שהוא ידע לא היה נכון. אז זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא יודע את מה שנכון, הוא כל יכול, הוא יודע כל מה שיהיה, בסדר? אז יש פה איזושהי בעיה. וכאן הבעיה הזאת, שימו לב, זו הנקודה החשובה, היא נוגעת להשגחה הפסיבית, לא להשגחה האקטיבית. היא נוגעת לשאלה אם הקדוש ברוך הוא יודע. ועל זה אומר הרמב"ם, דע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, וכמה עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה וכו', וצריך אתה לידע ולהבין בדבר הזה שאני אומר, נמשיך הלאה בפעם הבאה. אני רק רוצה לשים את האצבע פה על המהלך של הדיון. אנחנו מחלקים את הדיון של המעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם לשני דיונים, תת דיונים גדולים. המעורבות של הקדוש ברוך הוא במעשים בכירים של בני אדם, והמעורבות בהתנהלות טבעית של העולם. עכשיו התחלתי את הדיון במעשים של בני אדם. גם את הדיון הזה אני מחלק לשני חלקים. השגחה אקטיבית על מה שבני אדם בוחרים לעשות, והשגחה פסיבית על מה שבני אדם בוחרים לעשות. השגחה אקטיבית זה לא בא בחשבון, כמו שהרמב״ם שולל בהלכה ד', לא צריך את הרמב״ם, זה פשוט אוקסימורון, אין דבר כזה. ברור שהקדוש ברוך הוא לא עושה את מה שבני אדם בוחרים לעשות. שאלה אם הקדוש ברוך הוא יודע. עכשיו פה שימו לב, זה השגחה פסיבית במובן קצת שונה ממה שאמרתי קודם. אחרי שאנחנו עושים הוא כמובן יודע. וכנראה הוא משגיח ועוקב אחרי מה שאנחנו עושים, כדי לתת לנו גמול, מה שהרמב״ם כתב שם. פה הרמב״ם שואל האם הוא יודע את זה מראש, לא האם הוא יודע את זה אחרי שזה נעשה. האם הוא יכול לדעת מראש? וכאן זאת שאלה גדולה, נחלקו לגבי הדעות, ועל זה נדבר. אני כבר אמרתי קודם, טענתי שהוא לא יודע מראש, הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם השגחה פסיבית לא יכולה להיות מראש על מעשים בכירים. היא יכולה להיות אחרי. אחרי שעשיתי, הקדוש ברוך הוא כמובן יודע את מה שעשיתי. הוא לא יכול לדעת מראש את מה שאני אעשה. כך אני טוען, אבל לזה אנחנו ניכנס בפעם הבאה. אוקיי, אם יש הערות או שאלות. טוב, אנחנו עוצרים כאן.